שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת השיחות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
היום אנחנו רוצים לדבר אהבה. אהבה אולי הרגש הכי עוצמתי שיש לנו כבני אדם, נרצה להתבונן עליו לעומק כדי לקחת באמת היום את החיים שלנו למקום טוב יותר, לעולם טוב יותר, עולם של אהבה. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז אני אפתח בכמה מילים משיר של ארקדי דוכין. בין השפיות לשינה, בין הילדות לזקנה, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. אהבה, כולנו רוצים להיות אוהבים, להיות נאהבים. אהבה, רוצים לעבוד בעבודה שאנחנו אוהבים, להיות במקומות שאנחנו אוהבים. לחיות במקומות או להיות במקומות שאנחנו לא אוהבים, עושה לנו מאוד מאוד לא טוב. יש איזו השתוקקות מאוד מאוד גדולה בתוכנו, למקום הזה שנקרא אהבה. לי אישית יש הרגשה שכל החיים אנחנו פשוט רודפים אחריה. מתלבשים יפה כדי למצוא אהבה, מחפשים, רוצים כל הזמן להיות אהובים ולחפש את אותה אהבה. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך בנושא הזה, זה באמת למה אנחנו כל כך רודפים אחרי אהבה? למה אנחנו כל כך משתוקקים לרגש הכל כך חזק הזה?
כי אנחנו סך הכל יצורים שטבענו, רצון ליהנות. ומה שממלא את הרצון ליהנות, הנאה שאנחנו מרגישים. כל אחד ממה שהוא משתוקק, למה שיש בו ריקנות ומרגיש שמתמלא. לזה יש לו אהבה. אני אוהב דגים, אני אוהב אמא, אני אוהב ילדים שלי, אני אוהב שמש, קור, חום, לא חשוב מה, למה שאני משתוקק. אם אני מתמלא בזה, כן? ממלא את ההשתוקקות שלי, את החיסרון שלי. אני קורא לזה אהבה לדבר, שעכשיו ממלא אותי. יש דברים שאני יודע מראש שאני אוהב אותם, זה בא לנו מהרגל. יש דברים ש... אני מראש אוהב אותם כשבא לי מהטבע, שכך אני נברא. כן? ויש דברים שאני בעצמי מרגיל את עצמי אליהם, וגם כן אז אני אוהב אותם. כן? אבל סך הכל, מה שאנחנו קוראים אהבה בחיים שלנו, זה מילוי בדבר שאני משתוקק עליו. זה שאז הוא ממלא את החיסרון, את הרצון שלי, וההרגשה הזאת שאני ממלא את החיסרון של נקרא אהבה. כמו שאני אומר, אני אוהב דגים. זאת אומרת, אני עכשיו רוצה דגים, כן? ואני יכול למלות את עצמי באיזשהו דג שנמצא לפניי, על הצלחת.
ובכל כן? זאת יש איזושהי השתוקקות יותר גדולה לאהבה אנושית, מאשר למשל...
או, יש בזה הרבה דרגות, כן? מדרגות. מה אוהבים, זאת אומרת, ממה אני מתמלא. אז יש כאן חיסרונות באדם, שהם, חוכמת הקבלה מחלקת אותם לפי הסולם, הרצונות, ההשתוקקויות, וזה סולם שהוא מתחיל מאוכל, מין משפחה, אחר כך כסף, כבוד, מושכלות, שבעצם בכל השישה האלו, אנחנו יכולים לצרף כל התשוקות שלנו וכל המילואים שלנו. והמילוי שאני אליו משתוקק נקרא שאני אוהב אותו. זהו. ואני אוהב גם כן לא רק מילוי, אלא גם כן מקור המילוי שהוא נעשה בשבילי חשוב, כי אני מתמלא על ידו. ברור, כן, וכך אנחנו בונים את החיים שלנו. כל החיים שלנו, הם נמצאים בין שנאה לאהבה. בדיוק כמו שכתוב באותו השיר.
ואיך, למה שנאה קשורה לסיפור הזה? אהבה פותחת את הלב, זה משהו
אם
כל
לא
כך...
אם לא הייתה שנאה, לא הייתה לנו אהבה. אם לא רציתי משהו והייתי מתמלא, אז איך הייתי מרגיש שאני אוהב את הדבר? זאת אומרת, האהבה, מידת האהבה, אופן האהבה, גודל האהבה, היא תלויה במידה ואופן וגודל השנאה.
מה זה שנאה?
שנאה זה או שאני שונא משהו, שאני רוצה להרחיק את הדבר, או שאני מאוד סובל שאין לי את הדבר. תלוי איפה אנחנו נמצאים. זה ספקטרום של היחסים. אבל אין יותר ממה שאני שונא וממה שאני אוהב. סך הכל, כל החיים שלנו, מפני שאנחנו בנויים מהרצון ליהנות, אז יש לי דברים שאני שונא אותם, רוצה להתרחק מהם, כי הם משפיעים על הרצון ליהנות שלי בצורה שלילית, ויש דברים שאני אוהב אותם ורוצה להתקרף אליהם, כי הם משפיעים על הרצון שלי ליהנות בצורה חיובית. וזה כל כל החיים שלי, בין מה שטוב לי ורע לי, בין שנאה לרע ואהבה לטוב. וכאן אנחנו נמצאים במצב מאוד מיוחד, שאנחנו אולי צריכים להכין את עצמנו, לחנך את עצמנו, לשנות את עצמנו, מה זה טוב ומה זה רע, ממה ליהנות, ממה לא, וכאן זה נמצא לכן חינוך. זאת אומרת, השינוי, היחס של האדם לדברים שנראים לו טובים ונעימים, ולדברים שנראים לו ההפך מזה, שאנחנו יכולים בזה לשנות את היחס שלנו, ובזה לכוון את עצמנו, לא למה לאהוב ומה לא, אלא לאמת ושקר. כי יש דברים שאני אוהב אותם, אבל הם שקר, והם עושים לי רע, ויש דברים שאני שונא אותם, ודוחה אותם, אבל הם אמת, וכדאי לי לשים לב עליהם ולהתקרף אליהם, ולראות שעל ידם אני באמת מגיע לטוב. זאת אומרת, לא ללכת בחיים שלי לפי הרגשת הטוב ורע אינסטינקטיבית, או לפי מה שהתחנכתי, כן? הרגשת הטוב ורע, זאת אומרת, מה שאני אוהב ומה שאני שונא, אלא להוסיף לזה גם כן בירור שכלי, חוץ מהלב, גם כן מוח, שעל ידו אני מברר מה באמת טוב ומה באמת רע, מבחינת לא שזה טעים או לא טעים, אלא ממה שזה כדאי שאני ארגיש בזה דבר טוב ודבר רע. זאת אומרת שטוב ורע אני לא אקבע לפי טעים ולא טעים לי, כן? לפי אהבה ושנאה טבעית, אלא אני אקבע למה להתקרב או למה להתרחק, לפי טוב ורע האבסולוטי, למעלה מטעמים שלי, שיש דבר כזה בעולם, כי אנחנו מתפתחים, אנחנו נמצאים בעולם מיוחד, אנחנו גם כן מתפתחים לקראת משהו מיוחד, ואני רואה מהחיים שלי שאם אני הולך בצורה אינסטינקטיבית, אני יכול ממש לאבד את עצמי.
ואפשר לפתח את אותו רגש שמרגישים ככה, רגש חזק, אז כזה פנימי, שבאמת מושך אותנו לדברים מסוימים, לפתח אותו באופן מלאכותי כלפי דברים כן. כאלה או אחרים?
כן, זה, מות, זה, 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 זה אפשרי לאדם, מפני שהוא ייצור חברתי. ולכן הוא יכול לקבוע מה זה טוב ומה זה רע, לא רק לפי ההרגשה הגופנית שלו, אלא גם כן הרגשה סביבתית. זה על ידי השפעת הסביבה על האדם. כי אני זקוק לסביבה, הם יכולים לכבד אותי, או להפך, לבזות אותי. ואני על ידי זה, שאני מאוד מושפע מסביבה, יכול להחליף את הערכים שלי. ומה שהיה קודם אצלי מורגש שאני אוהב את זה, אני מתחיל לסנות את זה. נגיד, אני קודם רציתי להתנהג איך שבא לי. כן? פתאום אני מרגיש על ידי השפעת הסביבה שהם לא מכבדים אותי, שהם מזלזלים בי. והכל מפני שאני ככה מזלזל בלבוש, מזלזל בהתנהגות שלי. אז אני רואה שאין לי ברירה, שאני צריך לתקן את עצמי, כי השפעת הסביבה עליי היא מאוד משמעותית. מאוד חדה, מאוד מורגשת בי, או לטוב או לרע. ואז אני מתחיל להסתכל על האהבה שלי לזלזול בכל מיני דברים. אני מתחיל להסתכל על זה כדבר שמזיק לי, ועושה מאמצים כדי לשנות את ההתנהגות שלי, את היחס שלי. זאת אומרת, אני כבר משנה את הערכים שלי. וכך אנחנו יכולים לשנות את מה שאנחנו אוהבים ואת מה שאנחנו שונאים.
זה מעניין, זה בעצם משאיר לחברה, יותר נכון, אפילו לא לבן אדם הפרטי, אלא לחברה, את האפשרות לעצב את עצמה בצורה, כן. בצורה שיותר נכונה.
החברה היא דווקא מחייבת לייצב את עצמה נכון, כדי את עצמה נכון, כדי כדי שתהיה מוכנה ומסוגלת לחנך את כל הפרט, כל פרט ופרט.
אני רוצה לעבור להיבט נוסף שקשור לאהבה. כשמדברים על הרגש של אהבה, אז יש פה כאילו דו סיטרי, שני כיוונים. יש לאהוב בעצמי, ויש להרגיש אהוב על ידי אחרים או אחר. אני רוצה לבחן כל אחד מהזווית שלו. בוא נתחיל מהזווית של כשאוהבים אותי. למה הדבר הכי חשוב לבן אדם זה שיוהבו אותו? להרגיש שאוהבים אותו. למה זה הדבר הכי חשוב לבן אדם?
יש בזה אוסף של התפעלויות, התרגשויות וערכים. העניין הוא שאדם בעצמו, מפני שהוא ייצור חברתי, ומפני שאנחנו כולנו באים ממערכת אחת, שנקראת אדם הראשון, שאנחנו במערכת הזאת היינו נמצאים כאיש אחד בלב אחד, כולנו יחד, ברצון אחד, הקשורים זה לזה, אפילו אחר שהתרחקנו זה מזה, ובאבולוציה שלנו הגענו...
מתי היינו קשורים? שאתה אומר שהיינו קשורים כמו איש אחד, מתי?
בכוח הפנימי שלנו, בינינו, אנחנו קשורים זה לזה. מאיפה בא לנו אם כך, כל כך השפעה גדולה חברה על האדם, סביבה על האדם? מאיפה? מה אכפת לי? אני חי וחי. לא אכפת לי מה שאחרים מדברים, מה שהם מתייחסים עליי. יש לי עבודה, אני הולך, אני עושה, אני מצפצף על כולם.
זה לא ככה. הכי אכפת לי מה מדברים עליי. נראה לי בן אדם מוכן, לא יודע מה לעשות.
מאיפה?
יצורים חברתיים.
מאיפה?
לא יודע האמת.
כי זה בשורשנו, פנימית. אם אנחנו נתעמק בתוך טבע של האדם, שם אנחנו נגלה שאנחנו קשורים יחד ממש בצורה קצרה ביותר.
ואיך זה קשור לזה שבאמת לבן אדם כל כך חשוב שיאהבו אותו? שמוכן לעשות כל דבר כמעט בשביל שבאמת הסביבה תאהב אותו, שאנשים יאהבו אותו.
זה מתוך שאנחנו יצורים חברתיים, שאנחנו כולנו בשורשנו פנימית. אם תיכנסי לכל אדם ואדם, תרגישי ככה, שאומנם שאנחנו כולנו רחוקים זה מזה פיזית, פנימית, בפנים, בתוכנו, אנחנו קשורים למקור אחד, למצב אחד, לרוח אחד, לרצון אחד.
אז מתוך המקור...
ומתוך קשר הזה הפנימי,
כן.
אני מחויב מצד הטבע, כך אני בנוי.
כן.
שאכפת לי מאוד מה חושבים עליי, מה מדברים עליי, וככה זה אפילו לילדים הקטנים.
אז ההשתוקקות הזאת להרגיש שאוהבים אותי, היא הדבר, נראה לי, הכי חשוב לבן אדם בחיים. זה למה זה?
השפעת הסביבה על האדם היא עצומה. היא יכולה להביא את האדם להתאבדות.
נכון. אז בוא נלך לצד השני. אז חס ושלום התאבדות, אבל בקצה השני נמצא להרגיש אהוב.
כן,
זה... מה אני מרגיש? תנתח לי קצת, מה בן אדם מרגיש?
תראה מה שנעשה בעולם. אני מצד הטבע כמו בהמה, אם אני בהמה, לא אדם, מצד הבהמה, לא דורש הרבה דברים. קצת אוכל, איזושהי פינה למשפחה של ילדים, ככה כמו
בעל חיים, כן.
כן, כמו אצל חיות. כל היתר, מעבר להנחיצות באמת שאני...
לצרכים שאני, הגופנים.
כן.
כן.
זה אני הולך ואורס את החיים שלי, אך ורק כדי לזכות להערכה בעיני החברה.
להרגיש אהוב.
אהוב, מורח.
מכובד.
מכובד. זה הכל. מקצוע מכובד, עשיר, חכם, מה שלא יהיה. אני עובד שנים כדי לקנות בית גדול, כדי לקנות אוטו מיוחד, כדי. למה? כי זה מכובד בעיני הסביבה. זאת אומרת, אני עובד את הסביבה.
עכשיו בוא נלך לצד שני. זה דיברנו, היחס של אחרים אליי. כן. עכשיו בוא נתבונן על הרגע של אהבה מצידי כלפי אחרים. יש לאדם שאיפה מאוד מאוד הזקה להיות במצב שהוא אוהב. זה עושה לנו טוב להיות במצב שאני אוהב. למה זה עושה לי טוב?
זאת שאלה, על מה בדיוק אתה מדבר? יש דברים שאני אוהב אותם.
לא, אנשים. לאהוב אנשים.
תלוי איזה, תלוי מי. אם, זאת אומרת שאני כן אוהב מספר אנשים בעולם, כי חשוב לי מאוד יחס שלי אליהם ויחס שלהם אליי.
היחס שלך אליהם שיש בו אהבה. כשיש בך יחס של אהבה למישהו, זה מאוד ממלא את האדם. זה ממלא אותו במקומות הכי פנימיים אולי שיש בתוכו שהוא מסוגל לזהות בכלל. כן. אין רגש יותר עוצמתי מזה שהודר פנימה.
כן.
למה ככה אנחנו בנויים? למה כשאני אוהב, זה ממלא אותי בעוצמות הכי גדולות שיש בהיים של רגשות? למה?
זאת אומרת, אתה שואל כך, למה יש בי גם צורך שיעבו אותי,
נכון.
ויש בי גם כן צורך לאהוב מישהו?
נכון, זה השאלה.
זה מגיע לנו מהטבע שלנו, שכך אנחנו בנויים. יש לי חיסרון בזה.
מה זה אומר?
שאני רוצה להרגיש את היחס שלי לסביבה, בצורה שאני מקבל מהם
אהבה,
ושאני אוהב אותם.
למה חשוב לך שאתה גם תאהב אותם?
זה נובע משורש העליון, שכך אנחנו בנויים, ומקבלים את ההתרשמות מזה גם מכוח עליון שבטבע שמוליד אותנו ומטפל בנו, וגם כן מבית, מאמא, מאבא, ממשפחה. יש לי רצון גם לאהוב משהו, מישהו. זה יחס לעולם, כי אחרת אני מרגיש את עצמי שאני נמצא פשוט בין הסונים, סנועים, וגם כן אפילו בבית ישנם אנשים שלא מרגישים אהבה, ואנחנו רואים עד כמה שהם גודלים בצורה מאוד לא נכונה, לא טובה. שחוסר האהבה שהם לא מרגישים מצד ההורים ובכלל מהמשפחה ומסביבה, זה עושה אותם אנשים עקומים.
למה?
אני קראתי על זה
עבודה. לא, זה ברור שכך, אבל למה זה ככה, אני שואל? למה חוסר הרגש הזה של אהבה?
כי זה מצד הטבע. זה מצד הטבע, זה חסר לנו. אנחנו לא יצורים שיכולים להתקיים לבד. אנחנו רואים שאפילו גויים אצל חיות, הם גם כן, הם זוכים לאהבה של אמא, לעזרה מצד העדר שלהם וכן הלאה. זה...
בוא נצייר מצב דמיוני. נגיד שבן אדם עוד 100 שנה, ילד ייוולד להורים רובוטים. והם יטפלו בו ויתנו לו כל מה שהוא צריך פיקס בכל הרמות, אבל רגש של אהבה אין בהם.
יש כאלה ילדים שגודלים בבתי ילדים כאלו שאין שם הורים.
בתי יתומים. לא, כן. אני לוקח אותך למקום הפוך. ארמון, הילד גודל בארמון, בארמון הזה אין בני אדם, יש רובוטים, הכל דלוקס, רק רגש של אהבה אין שם. מה יחסר לו? אני מנסה להבין...
הכל.
למה הכל?
הכל יחסר לו.
מבחינה חומרית, כאילו יקבל הכל.
לא ירגיש.
למה?
לא ירגיש שזה, כי ככה אנחנו בנויים.
אז מה חסר? מה חסר? מה הדבר?
יחס. כי אנחנו יוצאים מהמערכת שנקראת אדם. ששם כולנו בתוך המערכת בפנימיותנו, אנחנו קשורים זה לזה כגוף אחד. ואם אנחנו לא מרגישים איזה קשר בינינו, אנחנו עבודים. הטבע לא יחזיק אותנו, אנחנו לא נוכל להתקיים.
מה נותנת אהבה לבן אדם?
אהבה היא נותנת לאדם שפע פנימי שמחיה אותו.
ממש חיים, אתה אומר.
חיים.
בן אדם שלא הרגיש אהבה, יכול לתת אהבה?
לא. לא, לא יכול לתת ולא יכול לקבל, והאדם הזה הוא ייצור מאוד מאוד מסכן, חסר וקשה לו לקיים את עצמו.
אז זה סוג של כוח חיים כזה, ככה אתה אומר, שזה ממש מין תנאי בסיסי כדי לגדול.
זה תנאי בסיסי, אבל הבעיה היא שאנחנו צריכים להבין שהאהבה זה לא בדיוק מה שאנחנו כאן מדברים עכשיו,
אלא
אהבה זה יחס הרבה יותר עמוק שאנחנו צריכים לגלות אותו בינינו. שאנחנו מדברים עכשיו על אהבה ושנאה, תחייה, קירוב, שזה לפי הנטיות הפנימיות של האדם שיש לו. אבל אנחנו צריכים גם כן להבין שלחיות לפי הערכים האלה אנחנו לא מסוגלים, כי אנחנו נמצאים בחברה מקולקלת, אפילו במשפחה מקולקלת וכן הלאה. אלה אנחנו צריכים מלכתחילה לגלות ערכים הנכונים. מה זה נקרא בדיוק אהבה, ועד כמה שאנחנו נמצאים בטבע שהוא שנאה הדדית, תחייה הדדית, ואם כן, אז מה עלינו לעשות כדי להגיע לאהבה? כי מקור החיים בסופו של דבר זה אהבה. נגיד אנחנו עכשיו, אם אנחנו ממשיכים, כמו שהאנושות כבר נכנסה להתרחקות ההדדית, לחוסר אהבה, אפילו במשפחה אנחנו רואים שאין כבר משפחה, וגם הורים וילדים אין ביניהם קשר, שממש בילדים בני 10-11 מרגישים את עצמם לא תלויים בהורים ולא רוצים, אלא דורשים לקבל מהם משהו, מה שמגיע להם, וההורים שלו יכנסו לתוך חיים שלהם, אז אנחנו רואים שאנחנו מתפתחים, אם אפשר כך להגיד, בצורה שלילית, מתפתחים למצב שהאהבה היא נעלמת גם בין הקרובים, בין בני משפחה, וגם כן רחוקים, וגם כן בין בני אדם בכלל, ואנחנו היום נעשים אנשים מאוד אדישים, מזלזלים, סונים זה את זה, עד כדי כך שנעלם לגמרי רגש, אדם לאדם, עד כדי כך שאפילו שינה נעלמת. אלא אני לא מרגיש שאני חי בין בני אדם, מצדי שיעלמו כולם. לא לצד הטוב אפילו ולא לצד הרע. כי זה תלוי בזה, שנאה ואהבה. ולכן עלינו באמת ללמוד מאיפה זה מגיע, למה אנחנו הגענו בהתפתחות שלנו, באבולוציה שלנו, למצב שאנחנו כבר נוטלים נטלי אהבה וגם שנאה בסופו של דבר. כן? ואדם יותר ויותר מרגיש את עצמו שהוא לבד, בודד, בתוך עצמו חי. ומתוך זה אנחנו צריכים לפנות לעמקי החיים שלנו, לעמקי הטבע שלנו, ולגלות שם את הסיבה למה שמתרחש בנו. נו, וכך להגיע להחלטות הנכונות.
שאלה, אמרת משפט מאוד מאוד הזק, אמרת שאהבה זה יחס הרבה הרבה יותר עמוק שאנחנו צריכים עוד לגלות בינינו. מה זה היחס הזה הרבה יותר עמוק שאנחנו צריכים לגלות שאתה קורא לו אהבה?
מאיפה מגיע לנו את ההרגשה הזאת, את הדרישה הזאת, את ה...
אנחנו צריכים כאילו לגלות מה זאת אהבה? זה מה שאתה אומר במילים פשוטות?
אנחנו צריכים לגלות מהו סוד החיים.
הוא קשור לאהבה?
הוא קשור לאהבה, כי בלי זה אין המשך.
מה הקשר?
אני אגיד לך, אם לא היה משיכה בין פלוס ומינוס בדומם, וכל מיני חיבור וריחוק בצומח, בתרכובת שם של מולקולות, כן? אם לא היה חשבונות כאלה בין גופים החיים, אפילו שאחד אוכל את השני, שונא, אוהב, לא חשוב איך להגיד, כן? תלוי באיזה רמות, והרגשות כאלה בהתפתחות, הם לילד וכן הלאה, מה שיש בדרגת החי ובדרגת האדם המדבר, אז בלי זה לא הייתה התפתחות הטבע. זאת אומרת, לא היה קיים בכלל אפילו אתה הפשוט ביותר. זאת אומרת, כי הכל קיים לפי שינה ואהבה, לפי כוח המושך וכוח הדוחה. וששני הכוחות האלה הם חייבים להיות מאוזנים. ולכן לא מן הסתם כתוב בחומת הקבלה, על כל פשעים תכסה אהבה, שצריכים להיות שני הכוחות האלו, שהם בסיסיים, בסיסיים, שנמצאים במרכז הבריאה, הם צריכים להיות הכוחות האלו מאוזנים ביניהם, ואז יהיה ביניהם התפתחות הנכונה, הדרגתית, עד שגם שנאה וגם אהבה תתפתחו למימדים אינסופיים. וכך אנחנו מגיעים לעולם אינסוף, לעולם האמת, שזה בעצם מטרת ההתפתחות שלנו. אז לפנינו עוד לגלות איך אנחנו מגיעים לבירור מה זה אהבה.
הזמן שלנו נגמר, הנושא מרתק, אם תסכים להמשיך לדבר איתך עליו. אז זאת התובנה שהייתה צריך לצאת, שאנחנו כן. בעצם מהפסים מהי אהבה, זה כן. כאילו ההתפתחות שלנו כי... כבני אדם בעצם.
כן, כי זה מקור החיים.
תודה רבה, רב לייטמן, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם, שיהיה לנו כל טוב, חיים חדשים, להתראות.